James against Caruso for the lead. No. Rebound. Hartenstein off to SGA.
שלום לכם צופים וצופות יקרים, יום שלישי, 12 במאי 2026, יום נוסף של עושים NBA, טורבו, תודה רבה לחברים שלנו מטורבו עם דני אבדיה שאיתנו בכל הקיץ הנפלא הזה והפלייאוף הנפלא הזה, ותודה רבה בעיקר למשה דודוביץ' שהסכים לא להצטרף היום לפרק הזה, ואני אוכל, וכך גם הצופים שלנו, נוכל ליהנות מחוויה מעשירה לשם שינוי מכבוד ערן סורוקה. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום דודוביץ', מה שלומך?
בסדר גמור, בלי שנאה, בלי מרמור, בלי ציניות, אנחנו ככה, אתה יודע, איזה כיף לעשות פרק טורבו שכזה. ונפתח קודם כל עם הכל, אתה תראה את החולצה שיש לך, זה החולצה של לברון הזקן, אני חולצה מהספר נבחרת החלומות של לברון הצעיר מהתיכון, ולפני הכל ולפני הזה, אז רק נגיד, אוקלאומה סיטי טנדר מנצחת הלילה את לוס אנג'לס לייקרס 113-110, ורושמת 4-0 בסדרה, 4-0 שני ברציפות בפלייאוף ועולה לגמר המערב. תכף נדבר על המשחק ועל מרקוס סמארט ועל אי-ג'יי מיטשל ועל SGA ועל כך שזה אולי הסדרה החד צדדית הכי שוויונית בהיסטוריה, משהו כזה, זה, אני חושב שזו הגדרה נכונה. אבל אנחנו מקליטים את זה ממש דקות אחרי המשחק, ולא הייתה על זה שום מילה, לא בתקשורת לפני, שום רמז. את המשחק פרשן חברו הטוב של לברון, דוויין וייד, הוא לא אמר על זה רבע רמז, שום כלום. לא הגיוני שלברון, האגוצנטרי, ואוהב המלוכה, ואוהב עצומת הלב, לא ייתן איזשהו רמז, איזשהו משחק פרידה, איזשהו תשועות כבוד, זה לא הגיוני בשום צורה שהוא יפרוש, זה לא הגיוני בשום צורה של הדקות האחרונות שלו. אולי קליבלנד, אולי גולדן סטייט, אולי להישאר, אולי כאילו יהיה לוקה, יגיד לו, אל תדאג, אני אהיה בריא. יש לך טוקי בבית, סורוקה?
אין לי טוקי בבית.
אז יש לך ציפור על החלון, לא משנה. ואני...
שמתי נר על החלון, כדי לרקוד לאט את מכל הנשמות.
וסורוקה, אני לא...
יש כאן כל כך הרבה מיינות, שכאילו באמת, זה מרגיש כאילו הן רוצות להשתלט על העולם, תכף הן יכתבו את מיינה קאמפ.
קובי מיינו, מנצ'סטר יונייטד. אני באמת לא יכול שלא לתהות, לחשוש, לפחד, שמה ראינו את השניות האחרונות, של לברון ג'יימס כשחקן כדורסל.
אני לוקח, בוא נגיד מה שנקרא את המבט מ-10,000 מטר גובה. לברון ג'יימס יכל לנצח במשחק האחרון. זה לא סדרה הכי שוויונית בהיסטוריה, היו כבר סדרות לדעתי, אפילו שדטרויט נגד קליבלנד, שנגמר 4-0, כשכל המשחקים ביחד נגמרו ב-20 מפרש, וכן, היה, כל המשחקים הראשונים נגמרו באיזה 15, זה תמיד היה שוויוני עד איזשהו שלב ברבע השלישי, ואז הם ברחו. אני לא חושב שלברון ירצה שהזיכרון האחרון שלו יהיה החטאת זריקה שיכלה להכריע המשחק. אולי זה במקום האגואיסטי, אולי
זה מושלם לאיתרים, אתה יודע.
זה מושלם לאיתרים, אבל שוב, הוא הגיע לזריקה טובה, כאילו הגיע לזריקה מחצי מרחק עם הלוח שהוא קלה אלפים בקריירה, ואולי עוד עשרות אלפים באימונים, והוא החטיא. ואחר כך אוסטין ריבס הגיע לזריקה נוחה לשלוש, והוא החטיא. וככה העונה של הלייקרס נגמרה. ואני חושב שזה מצד אחד עדיף מאשר מה שנקרא לסיים כמו פילדלפיה, או לסיים כמו אטלנטה, שאתה בבית רואה את הניקס באים ועושים לך מטבוחה, אבל עדיין זה היה... כאילו אתה אומר, האם ככה לברון רוצה לצאת? ואני כן... כן, רציתי להגיד משהו.
לא, רציתי להגיד שני דברים. קודם כל, נכון, זה הרבה יותר גרוע לסיים כמו פילדלפיה, אבל זה הרבה הרבה יותר גרוע לסיים כמו פילדלפיה בסרט עם תום הנקס, אבל זה משהו אחר. אבל אתה אומר כאילו הוא לא רוצה לסיים ככה, אבל כדי לסיים אחרת, הוא צריך עכשיו בגיל 41 להיכנס שוב למשטר האימונים, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, לא להיכנס, אלא לא לצאת ממנו, וזה עוד עונה שלמה, וזה עוד 70 או 60 או 80 משחקים, וזה עוד פלייאוף, וזה עוד נסיעות, וזה עוד טיסות, וזה לא בטוח עם קבוצה שמספיק טובה כדי לעשות סיום שונה בשנה הבאה, והוא נתן פלייאוף מדהים, אגב, פלייאוף מדהים נכון, משחק הלילה לא ברמות הקשואל,
כן.
כן, 24, 12, 3, היותר עיבודי כדור מהסיסטים, בסדר, אתה יודע, משחק מהפחות, בחציון התחתון שלו של משחקי הפלייאוף בהיסטוריה. אבל זה בן אדם ששיחק, אנחנו מכירים אותו מהתיכון, אז זה שתי עונות שם. וזה 23 עונות, וזה 302 משחקים, ו-302 משחקים זה עוד 4 עונות של כדורסל. זאת אומרת, אנחנו ראינו אותו...
זה הרבה יותר מ-4 עונות, כי כל משחק פלייאוף זה הרבה יותר משחק עונה רגילה.
זה אומר שאנחנו ראינו אותו כמעט 30 עונות. עכשיו שוב, אתה מכיר יותר טוב ממני, האופציות, כאילו יש דיבור אולי קליבלן, אני לא יודע, גולדן סטייט, יש אולי אופציה, אולי לייקרס טיפה התחזקו, אני באמת לא רואה את לברון פורש, בלי לתת לנו, אתה יודע, סונים, אוהבים, זה לא משנה, לתת לנו, אוהדי NBA, את ההזדמנות, להיפרד בכבוד המינימלי, אתה יודע, לצאת 10 שניות הסיום, כל העומדים מוחאים כפיים, המינימום כזה, זה פשוט לא הגיוני שזה יקרה, לכן אני מאמין שהוא ימשיך בשנה הבאה.
תשמע, אני שני דברים בהקשר לזה. קודם כל, אם מדברים באמת על ההזדמנות הכי טובה לקחת אליפות, יכול להיות שקליבלנד קבוצה טובה יותר מהלייקרס, אבל אני חושב שאם עד פברואר, תחילת מרס, הייתי בטוח שאופציה טובה יותר לברון היא ללכת או לגולדן סטייט, שחק עם סטפון האחרונה, או ללכת לקליבלנד ולהצטרף שם, אז אני לא יודע אם בתוך המרקם של קליבלנד, בתוך הסגל של קליבלנד, שוב, אם יעופו עכשיו בסיבוב הזה, יכול להיות שיהיו שם שינויים, אני לא בטוח שאת לברון לברון זה דמות שהם ירצו להביא. ואם אתה בא, שם אותו עכשיו בגולדן סטייט, יחד עם חוזה מינימום, אני מניח, כי ליד סטף וליד בטלר, במחירה 11 בדראפט, האם זה מה שלוקח להם עליפות? אני גם לא חושב. מה שגורם לי לחשוב, שלברון ג'יימס, אני לא הופתע בכלל, אם הוא ישר בלייקרס, ויגיד, אני לוקח עכשיו חוזה נמוך יותר, כי אני רוצה לקחת אליפות. אני רוצה שאוסטין ריבס יקבל את ה-40-45 מיליון שמגיעים לו, אני רוצה שנשאיר לנו מספיק, בעיניי מרקוס סמארט אגב נתן, אני מת, התאהבתי במרקוס סמארט השנה בתור אוהד לייקרס, הוא הדרור חג'אג' של הלייקרס, הוא הישראל אלי מלך של הלייקרס, הוא המוטי הרואסטי של הלייקרס, הוא כאילו, הוא שם, הוא שם שצריך אותו, הוא עושה הרבה שטויות בהתקפה, אבל הגנתית
אותו. לבן חכם אתה אומר, אם הוא שהיה פה, עכשיו הוא היה אמר.
ואני כן, היה איזשהו, שוב, אתה אומר שלא היו רמזים, בפרק האחרון של Mind the Game, שהוא ניתח את הסדרה שהוא סיוב הראשון נגד יוסטון, שאל אותו סטיב נש, מאוד מחזיק אותך, כאילו מאוד גורם לך בזה. והוא א', ממש נהנה מהקטע הזה, כאילו כמה שאומר שיש לו זמן להקדיש למשפחה. אני חושב שעצם העובדה שהלייקרס בחרו את ברוני בדראפט, בעצם העובדה שברוני משחק איתו באותה קבוצה, לברון דיבר על זה שהוא ממש נהנה מלהיות באותה קבוצה עם הבן שלו, ללמד את הבן שלו לגדול, כאילו כשהם בורחת באותו חולקים חדר הלבשה, ואם לברון עוזב זה כנראה, שוב, אני לא אופתע אם גם הלייקרס לא ממשו את האופציה שלהם על ברוני, וישחררו גם אותו. אז אני חושב שהתפקיד שלברון למד לשחק, בסטרץ' האחרון לפני הפציעה של לוקה, הופך את הלייקרס אולי לקבוצה שיכולה לתת את לברון ג'יימס הסיכוי הטוב ביותר לקחת את האליפות 2027. אני לא יודע אם ייקחו אותו. אבל אני חושב שאנחנו נראה שזה כבר הרבה פחות בלתי סביר שהוא ימשיך בלייקרס, מאשר היה לפני חודשיים שלושה.
אז מה שבוודאות לא סביר זה שהוא ימשיך בעונת 25-26, כי הלייקרס מודחים הלילה. אוקיי, סימן נצחים, כאמור 115-110, אז SGA, אולי המשחק הכי טוב שלו בסיבוב הזה, עם 35 נקודות, 12-15 בעונשין. מי שהיה אקס פקטור הפעם, לא יודע אם כל זה אקס פקטור, כי כל הקבוצה זה אקס פקטור אחד גדול. AJ מיטשל עם 12-19 מהשדה, 28 נקודות. ג'רד מקיין, שוב, אני דבק בתיאוריית הקבוצה הטובה ביותר בהיסטוריה, החל מהשחקן העשירי ומטה. אז ג'רד מקיין 13 נקודות, אבל שוב, מתי הוא עשה את 13 נקודות? שם ברבע הרביעי, לא את כולן, אבל כמה נקודות מאוד מאוד משמעותיות. ול-OKC, אתה רואה איזושהי סיבה לא להמשיך, בוא נגיד, 4-0 לא יהיה בגמר מערב, תלוי, לא משנה מי תהיה, אבל עדיין, אתה רואה סיבה שהיא לא פשוט תרוץ קדימה?
אני חושב ש-OKC מאוד מקווה שאיכשהו ווימבי ימשיך לעשות שטויות ומנסות התעלה. סן אנטוניו OKC, וכאשר תהיה סדרה לפנתיאון, I'm calling it right now, זו תהיה סדרה מדהימה, ואם אנחנו דיברנו על זה שאנחנו יודעים שהליגה הזאת זה כמה שיותר מובילי, זה עכשיו כאילו מה שעובד בפלייאוף הזה, זה כמה שיותר מובילי כדור טובים. ו-OKC בשנה שעברה היו לה שניים, שי וג'יילן ויליאמס, זהו, הכדור לא היה בידיים שלהם, הקבוצה פשוט מסרה מדי פעם מגיעה לזרקה, זה לא היה כדורסל טוב. AJ מיטשל, הקפיצה שהוא עוד עושה בפלייאוף הזה היא מטורפת, הלילה 28 נקודות במשחק גומר סדרה, סיר קריירה שלו, או פלייאוף או עונה רגילה, וזאת עונה שנייה שלו, בנדל שהוא בחירת סיבוב שני, והוא כבר מתפתח להיות שחקן מפחיד. ג'רד מקיין, כמו שאמרת מהספסל, ג'יידאב אני מניח יחזור, כלומר הוא היה week to week, ונגד, לא יודע מי זה תהיה, בסדרה הבאה הם יצטרכו אותו. הם יצטרכו את ג'יידן. אבל בינתיים הם פשוט משחקים, תשמע, כן הלקרס יצליחו להשיג עצירות, כן הלקרס יצליחו איכשהו, הם עדיין איבדו 19 כדורים, ועדיין קצת יותר מדי שטויות, אבל רוב הזמן הם שיחקו כדורסל אחרי במחצית השנייה. וזה לא המשחק הכי טוב של אוקלאומה סיטי, אבל יש להם פשוט כל כך הרבה כלי נשק. וזה גם בחוץ, גם בפנים, שזה באמת היה יותר מדי, וכן, זה כאילו זה מרסקי, אתה אומר, הגיע לנו עוד קצת מהסדרה הזאת, למרות שכאילו המשחק כמו שאני מיוחד צדדים.
רק אגיד שבאמת בלייקרס, אתה יודע, הם בלי לוקה, אבל הם בלי אייטון, והיום אמרו, אוקיי, אין אייטון, אז נביא את ג'קסון אייז עם 18 נקודות. עוד משחק טוב מאוד של רוי צ'ימורה. אתה יודע, ג'יי ג'י רדריק, אני חושב שהיו הרבה עליות וירידות בעונה הזו שלו, מבחינת הבחירה ואיך מסתכלים עליו, ובאמת בטח בסיבוב הראשון מול היוסטון, אז הוא הוכיח שהוא יכול להיות מאמן על בליגה הזו. החלטה מוזרה, אני חושב שדיברו עליה ועוד ידברו עליה בהתקפה האחרונה שהיה אפשרות להשוות את המשחק, הצ'ימורה משום על הספסל, זה שחקן עם ה... היום, רק היום היה לו 4-8 מהשלוש, אני לא מדבר כבר על אחוזי השלשות הכי טובים בהיסטוריה של הפלי אוף. החלטה מוזרה, אני מודה, החלטה מוזרה, ולו לשם להיות שם כדי לאיים, הייתה שם זריקה די סתמית של אוסטין ריבס, אבל בסדר, לייקרס מפסידים, אוקיי סי, לא בונה לזה, אבל אולי היא תהיה בדרך ל-4-4-4 החדשים.
לא יהיה 4-4-4, אבל יהיה פרינה 4-4. רואה צ'ימורה מסיים את הפלייאוף הזה עם 33-58-3, 57%, 56.89. אם אני, שוב, אני כמעט בטוח שהוא תריצה את הפלייאוף הטובה בהיסטוריה, מבחינת שלשות, באופן כללי הבן אדם בקריירה, הוא עומד על 52.3% בפלייאוף. בקריירה! יש מצב שבחוזה הבא שלו הוא הולך להרוויח הרבה כסף, ויש מצב שאם הוא יבוא לקבוצה אחרת, הלייקרס יתגעגעו.
אני מקווה שהוא ישלש את החוזה שלו.
כנראה. כן, אני אגיד על הצ'ימורה ועל ההחלטה לא לשים אותו על המגרש בהתקפה האחרונה. פתאום רואה שהמיקרופון היה יחסית רחוק.
כן, אני אגיד על ההחלטה. היית שאתה מדבר מהאוזניות.
כן. אני כאילו מבאס מצד אחד. מצד שני, אם אתה אומר על הצ'ימורה שהיה על 4-8, אוסטין ריבס היה על 3-6. אוסטין ריבס זה go to go שלך ברגעי ההכרעה תמיד.
לא, אין בעיה. הסיגו לו זריקה טובה. אתה רוצה עוד אופציה בסיום כדי לפתוח את המגרש.
נכון, הוא הכניס קודם כל את מקסי קליבה לשניות הראשונות שלו במשחק הזה, ואני חושב שהוא... רדיק, באמת, אין הרבה דברים שאני יותר שמח מאשר שג'יי ג'יי רדיק מאמן את הקבוצה שלי. הוא עושה התאמות, הוא גורם לקבוצה לשחק above their heads and shoulders בפלייאוף הזה, וגם בעונה הרגילה הרבה פעמים. והוא הלך לגאוטוגאי שלו. אוסטין ריבס לגאוטוגאי של הלייקרס, בטח בדקות שריבס, שזה לא על מגרש. ואני חושב שהוא חשב שאוקלאומה סיטי יחשבו שרוי הצ'ימורה יהיה על המגרש, ולכן הוא הכניס את מקסי קליבה כדי לעשות את החסימה לאוסטין ריבס, ואוסטין ריבס הגיע לזריקה טובה. אז הגיע לזריקה טובה, החטיא אותה, it's a make or miss league, כמו שאומרים, he missed, ואנחנו נשאר עם השאלה על הצ'ימורה, אבל אני חושב שיש מצב שגם אם הצ'ימורה היה למגרש, ואגב, גם לוק אנאוט, שהוא אחד הקלעי השלשות הטובים בהיסטוריה, עדיין אוסטין ריבס היה לוקח את הכדור, וזה בסדר גמור מבחינתי של אוסטין ריבס. אנחנו מדברים לברון ג'יימס אולי בדקות האחרונות בלייקרס, אוסטין ריבס אולי בדקות האחרונות של מדי לייקרס, הוא מסיים חוזה.
אני לא יכול להמשיך את היום שלי אם זה יקרה, מה אני אעשה?
הלייקרס לא ימשיכו את היום שלהם, כי הלייקרס דעתי יעשו הכל כדי להשאיר את אוסטין ריבס, ואני לא יודע אם הוא שווה את ה-50 מיליון לעונה, אני חושב שדעתי יש לי הרגשה שיתנו לו איזה 160 מיליון לארבע עונות, ויתנו לו. יש עוד מה לדבר על הלייקרס, אבל יאללה.
כן, טוב, עוברים לנושא הבא, קצת יותר קצר, כי בכל זאת המשחק היה די חד צדדי, לפחות בחלקים משמעותיים ממנו. אז קליבלנד, קוולריז, הקבוצה שבעצם כרגע, נכון לעכשיו, אמצע סיבוב השני, יש לה רק ניצחונות בית ורק הפסדי חוץ, אוקיי? אז אנחנו, מעניין איך תיגמר הסדרה הזו, אבל הלילה היא מצליחה להשוות ל-2-2 מול דטרויט, שהיא מנצחת 112-103. הייתה ריצה בתחילת הרבע הראשון, דטרויט חזרה, ואז מגיעה הריצה, אני אגיד את זה כך, אמיל זאטופק אמר פעם שאם אתה רוצה לרוץ, תרוץ 100 מטר. אם אתה רוצה לחיות, תרוץ מרתון. זאת אומרת, תן ריצה ארוכה. אז קליבלנד חיה, והיא רצה ריצה ארוכה. לא סתם ריצה ארוכה, ריצה ארוכה ביותר בתולדות הפלייאוף של קליבלנד קוולייר. זה 22-0, סוף רבע שני, תחילת רבע שלישי.
24-0. היה להם סל בסוף הרבע השני של מובלי, ואז 22-0 לפתוח את הרבע.
אז בכלל למי זה הטופק מבסוט. אז 24-0 לקליבלנד, 38-21 ברבע השלישי. יש כל מיני נקודות קטנות שאפשר לדבר עליהן. אתה יודע, סמריל נותן קצת מהספסל, ג'יימס ארדן, משחק מאוד מאוד, נגיד איזה ככה יציב שלו, לא רק 24 נקודות, 11-2, זאת אומרת 11 אסיסטים, שני עיבודים, ראית ג'יימס ארדן יציב, זה מאוד מאוד חשוב, אבל כמובן שהסיפור זה דונובן מיטשל, 39 נקודות, סי פלייאוף למחצית בהיסטוריה, זה מדהים, הלכתי אמרתי רגע,
ישבת השיא של סליפי פלויד,
נכון, סליפי פלויד מ-1987,
נכון, והייתה לו זריקת עונשין, והייתה לו זריקת עונשין שהוא החטיא, שיוכל לעשות 40.
במדה ביו בטוח היה קולע את זה.
בדיוק.
אז 43 נקודות במשחק כולו, וזו תזכורת, תזכורת למי הוא הכוכב של קליבלנד, ומי צריך להיות הכוכב של קליבלנד, ואני אגיד עוד משהו, מי הכוכב הכי משמעותי בסדרה הזו, גם להמשך ל2-3 משחקים האחרונים.
כן, מיטשל הוא האיש שעליו נמצאת קליבלנד קוואליירס, התקפית, וראו את זה הלילה, כלומר, בן אדם, באמת, מה שיוצא דופן אצל מיטשל, האמת, המחצית השנייה הייתה יוצא דופן, אבל המחצית הראשונה הייתה ממש גרועה. לקח לו המון המון זמן להיכנס לקצב, דטרויט הצליחו להוציא אותו מהקצב, הוא לא הגיע לזריקות שהוא אוהב כל כך, הוא החטיא אותן, ואז במחצית השנייה פתאום משהו השתחרר. וברגע שמשהו השתחרר, זה היה אמיל זאטופק, רץ אל קו הסיום, ואף אחד לא מסוגל לעצור אותו. זה היה, זה באמת, הייתה מחצית שנייה מהטובות בהיסטוריה שראינו של איזשהו שחקן, בטח שבדי קליבלנד, וקליבלנד זאת קבוצה שהגיעה 4 שנים מוצפות לגמר, והיה לאיזה בן אדם נחמד שדיברנו עליו בתחילת הפרק, ואף אחד מהם לא עשה את המספרים האלה של מיטשל, ואף אחד מהם לא עשה את הריצה הזאת. זאת הייתה ריצה יוצא דופן, וזה היה מחצית יוצא דופן, של שחקן יוצא דופן, יש עליו ביקורות וחלקן מוצדקות, נכון? הוא לא הכי טוב הגנתית, והוא לא פה, והוא לא שם, אבל אתה רואה שהוא נותן הכל, כאילו, he wants to go all out, גם כשהוא מנצח, גם כשהוא מפסיד, ומאוד אפשר להעריך אותו על זה, והצליחו לשחרר אותו שם, קליבלנד באמת, גם לזריקות טובות, גם לזריקות פחות טובות, גם המון תנועה ללא כדור, המון המון תנועה ללא כדור, הדבר הזה כל כך חשוב בהתקפה של קני אטקינסון, ומה שמיטשל עשה התקפית היה מן הסתם יוצא דופן, אבל זה גם היה מאוד קרוב למה שאבן מובלי עשה הגנתית במשחק הזה, הוא סיים 8 סטוקס, חטיפות פלוס חסימות, הוא היה רחוק 2 חטיפות ממשחק 5-5, שזה לא משהו שאנחנו רואים הרבה, והשילוב הזה של ההגנה של מובלי, והתקפה של מיטשל, זה כאילו אתה אומר, זה המודל, והתקפה של מובלי, הגנה של מובלי, התקפה של מיטשל, אחריות של הרדן, וקצת מלחמה מתחת לסלים של ג'ארט אלן, זה כאילו מה ש... אתה אומר, כשקליבלנד 4, הכוכבים מסתדרים במקום, זה בדיוק הסיפור. אז זה היה הסיפור הגדול מבחינת קליבלנד, ועוד סיפור היה... ההגנה שלהם על הפיק אנד רולים של קייד קנינגהם. קייד קנינגהם בפעם הראשונה בקריירה לא מגיע ל-20 נקודות בפלייאוף, אחרי 16 משחקים, זה היה הרצף השלישי באורכו בהיסטוריה, רק לברון עם 19 וקרים עם 27 היו יותר, והוא עושה עם 19, זה היה קרוב ל-20, אבל בגדול קליבלנד עשתה לו את המשחק מאוד לא נוח. קודם כל, מקס טרוס, איזה משחק של מקס טרוס, איזה פלייאוף של מקס טרוס הגנתית, הוא נהיה כאילו, באמת, אמר לו קני אטקינסון שהוא מניאק במובן החיובי, הוא עשה שם כמה מהלכי הגנה בשני המשחקים האלה, גם החטיפה שלו, שהוא פשוט תפס את הכדור.
איך החולצה שלו לא מספר 6, ואז היה 6 טרוס?
אתה יודע, זה השחקן שיש לו, אתה יודע שיש לו שיר שחקן. כשהוא היה במיאמי, אז איזה שדר רדיו מקומי לקח את פוטלוס, ועשה לו שיר,
מקס טרוס,
מקס טרוס, gotta pass it to מקס טרוס, he hits trees. אז עכשיו, בניגוד לדרמונד גריד, he hits trees, אבל הוא בעיקר hits הגנתית, הוא באמת נהיה כאילו, לקח לו כל כך הרבה משחקים להיכנס לעונה הזאת, כי הייתה לו פציעה ארוכה ברגל, להצטרף רק 15 משחקים לסוף העונה, אבל כשהוא טוב, הוא טוב הגנתית, הוא נותן לקליבלנד יופי של ממד, הם פשוט יקשו על קייד את החיים, הם הרחיקו אותו מהפרטנרים שלו בפיק אנד רול, היה שם אפילו קטע שעד שכבר קייד הצליח למצוא את ג'יילן דורן לאיזה סל פנוי, אז דורן כבר היה בטוח שזה שלושה, וכאילו הסתכל על הטבעת ולא על הכדור, ופספס הזדמנות לעשות דנק. משחק לא טוב של דטרויט, התקפית, קאריס לברט סוף סוף נכנס, אגב קאריס לברט לא יודע אם רבים זוכרים, קליבלנד הצילה את חייו פחות או יותר, כשהוא עבר בטרייד לקליבלנד הוא עשה בדיקות רפואיות וגילו אצלו גידול, ואז הוא הושבט, הוציאו את הגידול ומן הסתם ממשיך את הקריירה.
וככה הוא עונה להם וככה הוא עושה להם עם 27
נקודות, זה מה שזה, כן, why like this, בדיוק, אז הוא רצה להחזיר להוקיר תודה, הוא פשוט רצה לבוא לבקר בקליבלנד שוב. אז כן, משחק,
כן, טייק קטן, שוב, אני יש לי ביקורת על קייד, אבל ביקורת היא ביקורת שהיא מגיעה כשאתה מגיע ללבל הזה של סטארדום, מה שנקרא, כשאתה סופרסטאר כזה. אני חושב שהוא שחקן מצוין, אני נהנה לראות אותו, הוא מתפתח, הוא מתקדם, הוא צעיר, הוא בלי הרבה ניסיון פלייאוף, ועדיין להיות עם 6 אסיסטים, 5 עיבודים, אחוזים לא טובים מהשדה, קליבלנד מוצאת לו תשובה, הוא יצטרך, וזה חלק מההתפתחות של שחקנים. בסוף שחקנים הופכים להיות טובים יותר, בגלל שבפלייאוף יש קבוצות טובות, קבוצות הגנה טובות, שגורמות לך, נגיד את זה כך, מאתגרות אותך.
לחשוב, לחשוב.
אם דיברנו על לברון, אתה יודע, הדוגמה הכי 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 טובה בהיסטוריה בערך, זה גמר 2011, ומה שנהיה מלברון אחר כך. אז אני מאמין שקייד יהיה בעונה הבאה, שחקן הרבה יותר טוב בפלייאוף. אני עדיין לא סוגר את הסיפור כמובן על מה שקורה פה. המאה אומר שהסדרה הזו יכולה להיות אבן דרך בהתפתחות של קייד קדימה.
כל סדרה ההתפתחות היא אבן דרך. גם הסדרה נגד אורלנדו הייתה אבן דרך, הם היו בדרך לעוף שם, והוא עשה 36 נקודות למשחק בשלושת המשחקים האחרונים, ולקחת על עצמו את הקבוצה. כן, שוב, צריך, קייד, בגלל, לא בגלל קייד, בגלל המגבלות בסגל של דטרויט, שיש להם כל כך הרבה שחקנים שהם נון-שוטרס, ושהם כאילו יחסית חד-ממדיים, או נון-שוטרס, או נון-דיפנדרס, או קצת דיפנדרס.
או נון-שלנט.
אז, או נון-שלנט, או נון-סטיק, ויש מחבטות כאלה שהן נון-סטיק. אז הרבה פעמים הוא צריך לצידו עוד מוביל כדור, כי פשוט כדי להוריד מנו את הלחץ. ולברט נתן את המשחק הכי טוב שלו בפלייאוף הזה. דניס ג'נקינס בצד שני, משחק לא טוב, רק 0-4 מהשדה. אבל בסדר, כן, כמו שאמרת, הוא לומד, וזה פלייאוף, וזה שלבי התבגרות. ופעם אחרונה שראינו את דתי, קאבס נגד פיסטונס בפלייאוף, זאת הייתה סדרת ההתבגרות של לברון ג'יימס. אז עכשיו אנחנו רואים את סדרת ההתבגרות של קייד קנינגהם, כי דונובן מיטשל כבר עשה דברים בפלייאוף. אני גם לא בטוח מיטשל אי פעם הגיע לגמר מזרח. גמר, כאילו, גמר מזרח, גמר אזורי, גמר מערב, עם יוטה לדעתי הוא לא הגיע, נכון?
אני חושב שהיה להם פעם אחת, לא, היה פעם אחת...
לא, ב-2021 זה היה סדרה נגד הקליפרס, שגובר כאילו שטרנס מן עשה, איזשהו טרנס עשה איזושהי קריירה, אבל לדעתי הם לא, זה היה אז פיניקס נגד קליפרס, גמר מערב.
כן, הגיעו פעמיים
סמי פיינל. ובבועה הם עפו מול דנבר, מהחתה בשנייה האחרונה. לא, דעתי גם הוא לא עשה גמר אזורי.
כן, והקליפרס הפסידו, לא, אני בדקתי עכשיו.
יש לנו כאילו סדרה מאוד מעניינת, בעיקר בקטע שג'י בי ביקרסטאף פוטר מקליבלנד אחרי שלא הצליח להביא אותם לגמר אזורי, ועכשיו או קליבלנד או ג'י בי ביקרסטאף יהיו בגמר אזורי, ודונובן מיטשל יהיה בגמר אזורי, או קייד קנינגהם בפעם ראשונה יהיה בגמר אזורי, אז אנחנו רואים את השחקנים האלה צומחים לנו מול העיניים, ומיטשל נהדר וקייד נהדר, ויש לנו עוד 3 משחקים בסדרה הזאת, לדעתי. יש הרגשה שאנחנו הולכים למשחק 7, שיחפק קצת. באופן כללי, כל הסיבוב השני הזה, כאילו בעיקר 2 הסדרות שנגמרו בסוויפ, זה כבר נניח שאתה הולך למסעדה, ואז יש לך את המנות הראשונות הממש טובות, ואז כאילו אתה מחכה לסטייק של המנה העיקרית, אבל בינתיים מביא לך כזה, זה לחם בקמח ארטיזנל עם 3 מטבלים לנגב קצת, זה כאילו להעביר את הזמן עד שמגיע הסטייק. כן.
אז אנחנו נחכה, ונראה מה הסטייק יגיד בסדרה הבאה. סטייק דט. ערן סורוקה, תודה רבה לך.
תודה רבה, שמעון דוידוביץ'.
ואם במקרה זה הסוף, אז לברון ג'יימס, תודה רבה גם לך. תודה. שלכם יום טוב, מחר יום חדש של עושים NBA טורבו.
מחר אנחנו עושים דווקא פרק בערב.
כן, אז נכון, לא טורבו. אז יהיה פרק, פרק אמיל זאטופק. יהיה פרק אמיל זאטופק, בדיוק.
יאללה.
ביי ביי, להתראות.
יום טוב, ביי. עושים NBA בטורבו חלק שני, והיום בפעם הראשונה אנחנו עושים לא רק NBA, אנחנו, כמו שהיה אומר דני בסוף כל משחק, that's a big dub, אז אנחנו מוסיפים dub ל-NBA, ואנחנו עושים WNBA בחלק הזה, עם מיכל קארו הגדולה, מנהלת עמוד WNBA בעברית, ובאמת מה שנקרא האדבוקט הכי גדול, גדולה שאני מכיר בישראל לליגה הזאת, אז קודם כל ברוכה הבאה לעושים עושות WNBA, מה שלומך?
וואי, תודה רבה, בוקר טוב, אני ממש מתרגשת, תודה על המחמאות, מבחינתי אתה האוטוריטה של כל הדבר הזה.
כן, אז משתדל.
אז תודה שהזמנת אותי, באמת מתרגשת.
בשמחה, העונה התחילה בסוף השבוע, כמה משחקים מצוינים, אבל... העונה הזאת היא מיוחדת, העונה הזאת היא מיוחדת כי היא באה אחרי כמעט שביתה, אנחנו זוכרים מה-NBA כמה מגעיל זה שבתה של הליגה, והיה שם מאבק של השחקניות לקבל יותר, והן קיבלו יותר, קיבלו הרבה יותר, קיבלו פי 5 יותר כסף, פתאום יש חוזים של מיליונים, כמה כל מה שקרה בקיץ משמעותי לליגה הזאת שנכנסת לשנתה ה-30?
הוא משפיע מאוד. קודם כל, כבר הפתיחה של הסופה של זה הייתה מאוד חגיגית. יש אווירה אחרת גם במשחקים. זאת אומרת, עדיין יש הגנות ואגרסיבי, אבל יש משהו מאוד מאוד חגיגי ואיזושהי הרגשה באמת של עידן חדש, וזה גם באמת עידן חדש. אפשר כמובן אחרי זה קצת לפרט מה היה בהסכם, אבל זה ממש מהיומיים של משחקים שהיו עד עכשיו, יש איזושהי אווירה חגיגית לציון ה-30 ועם ההסכם ההיסטורי הזה.
אז דיברנו על, על הסכומים שבאמת עלו פי חמישה, וזה גם אני חושב קצת, יש שיגידו סתם את הפה, יש שיגידו ליבה את הלהבות על כל, על הרבה אנשים שמתייחסים, התייחסו ל-NBA בזלזול במשך שנים, ואמרו שזה פרויקט צדקה, ושכל הקבוצות מפסידות כסף.
קלאודיה גולדין היא פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת הרווארד. היא זכתה בפרס נובל לכלכלה ב-2023 על קידום המחקר בנוגע לנשים בשוק העבודה. אחרי שהיא זכתה בפרס, היא קיבלה מאות הצעות ושיתופי פעולה, אבל היא בחרה רק שלושה. אחד מהם היה לייעץ לאיגוד השחקניות של ה-WNBA במסע ומתן מול הליגה על הסכם עבודה חדש. לגולדין היה רק תנאי אחד, היא לא הסכימה לקבל תשלום עבור הייעוץ שלה. התנדבות מלאה. התוצאה, כפי שאתם יודעים, הייתה דרמטית, השחקניות קיבלו העלאת שכר של 400%, זאת העלאת השכר הגדולה ביותר בספורט האמריקאי, גברים או נשים. בעצם בסוף מרץ, אחרי למעלה משנה של מסע ומתן, שלווה בהרבה איומים והשבטה, איומים בשביטה והשבטה של הליגה, הגיעו שחקניות להבנה מול הליגה וחתמו על הסכם שהוא באמת, באמת היסטורי, ממש דוגמאות קטנות. הסופרמקס עלה מ-$250,000 בעונה שעברה ל-1.4 מיליון העונה. משכורת מינימום שהייתה $66,000 בסך הכל, עלתה ל-$270,000, והשכר הממוצע היום ב-WNBA עומד על $600,000 לעומת $120,000 בעונה שעברה. יש היום קרוב ל-30 שחקניות שמרוויחות $1 מיליון או יותר. זה באמת הסכם היסטורי, אין דרך אחרת לתאר את זה. אחד המאבקים הכי גדולים שהתנהלו סביב המסע ומתן היה בעצם על תקרת השכר וחלוקת הרווחים. היום, עכשיו, מעכשיו השחקניות יקבלו 20% מהכנסות ברוטו של הליגה, לפני זה זה עמד על בערך 9%, שגם לא היו מהברוטו, ודבר נוסף ומאוד משמעותי זה שתקרת השכר משתנה בהתאם להכנסות, לעומת תקרת שכר קשיחה שהייתה עד עכשיו. תקרת השכר השנה כבר תעמוד על $7 מיליון, לעומת 1.5 מיליון בסך הכל שנה שעברה, ולאורך שנות ההסכם היא תגיע עד ל-$10 מיליון, עוד דברים שנכנסו זה הגדלת כמות המשחקים בעונה הסדירה ל-50, כרגע אנחנו ב-44, ולקראת סיום ההסכם זה יגדל כבר ל-52 משחקים בעונה הסדירה, הגדלת הסגלים והוספת מקומות לשחקניות פיתוח. והיה עוד דבר ממש קטן שהשחקניות מאוד התעקשו עליו, לדעתי זה ממש יפה, בונוס חד פעמי לשחקניות עבר, שנע בין $15,000 ל-$100,000, תלוי בשנות הוותק. נכון, זה משהו מאוד סמלי וקטן בסך הכל, אבל השחקניות עבר דיברו על זה, הם לא ציפו לזה בכלל, מאוד מאוד התרגשו. הרבה שחקניות ותיקות שעדיין משחקות, זה מאוד מאוד חשוב להם לתת את המקום הזה, ושידעו מי היה שם, מי בנת הליגה. זה באמת הדברים העיקריים מההסכם החדש, זה הסכם שמשנה את החיים שלהם, נקודה.
ובעונות האחרונות אנחנו באמת ראינו קצת שהמוזניים מתהפכים, הגלגל מתהפך לכיוון ההפוך, כלומר, היו משחקים בעיקר מאז הכניסה של האישה שאת לובשת את הגופייה של קייטלין קלארק לליגה, היו משחקים עם רייטינג של מיליון צופים ו2 מיליון צופים ויותר מזה, ואז מסתכלת ואת רואה שהשחקניות שם מרוויחות משהו בסגנון $80,000 לחודש, שזה משכורת של זקן במכבי אשדוד, במקרה הטוב. אז הקפיצה הזאת היא כאילו, תסביר לנו למה זה היה, it was about time.
זה לגמרי היה it's about time. אני אצטט את סו ברד הגדולה מרעיון שלה לפני שנתיים לדעתי. תמיד הייתה להבה שדלקה ב-WNBA, היא הייתה קטנה, אבל היא הייתה. ואז הגיע קייטלין קלארק בכל המחזור של 2024, ופשוט שפך שם נפט על כל הדבר הזה, והדליק את הכל באמת למימדים עצומים, ואנחנו רואים עלייה, זה הרבה מעבר לקייטלין קלארק היום, זה מה שחשוב לי לציין. זה רוחבי, זה בכל הקבוצות, סולד אאוטים, בלי קשר בכלל אם קייטינג קלנג משחקת או לא, אולמות של NBA מלאים לגמרי. עלייה בשידור ב-ESPN, ברשתות ציבוריות כמו ABC. דרך אגב, ב-ESPN הממוצע צופים של ה-W ושל ה-NBA הוא לא כל כך רחוק אחד מהשני, וזה אחרי עונה שקייטינג קלנג בקושי שיחקה. היא רוב עונה שעברה נעדרה בגלל פציעה. ובמשחקים שהיא כן הייתה, הממוצע היה כמעט זהה, ואפילו עבר את, את הממוצע של ה-NBA ב-ESPN. אנחנו עוד לא שם, ברור, אני לא בא זה לזרוק שייד.
אנחנו לא נזרוק שייד. לא נזרוק שייד, אחרי הפלייאוף של הלילה בטח שלא נזרוק שייד. כן, אנחנו זורקים למערכה בשנים האחרונות יותר ויותר קבוצות. זאת השנה הראשונה של הפורטלנד פייר, זאת השנה הראשונה של טורונטו טמפו, בשנים הבאות יצטרפו קבוצות, אם אני זוכר נכון, בקליבלנד, בדטרויט, בפילדלפיה, תקניות אם אני טועה. ובעצם, האם הגענו למצב שבו להחזיק קבוצת WNBA, זה כבר לא עול כלכלי, אלא שלא נאמר אביזר אופנתי.
זה לגמרי, היום אתה גם כבר לא יכול להיות מיליונר, אתה צריך להיות מיליארדר. כדי להחזיק קבוצת WNBA, בילי ג'ין קינג הגדולה גם אמרה שמה שעושה את ההבדל היום בספורט נשים זה שנכנסים מיליארדרים, לא מיליונרים. כל הקבוצות שציינת עכשיו שנכנסות לליגה בשנים הקרובות, דטרויט, פילדלפיה וקליבלנד, חוץ מפילדלפיה, דטרויט וקליבלנד כבר שיחקו בליגה. הם היו שם כבר, ואיפשהו בתחילת שנות ה-2000, כמו הרבה קבוצות אחרות, הם נסגרו ועכשיו הן חוזרות, ביג טיים. שנה שעברה הצטרפה גולדן סטייט ולקריז, שזה סיפור מטורף. יש להם את אותם בעלים כמו לווריורס, ג'ו לייקוב, ששילם בסך הכל $50 מיליון לפני 3 שנים. הוא לא כל כך רצה לשלם את זה, הוא אמר לו מזמן ברעיון. הקבוצה שלו, בשנה השנייה שלה, בסך הכל בליגה, כבר שווה קרוב $1 מיליארד.
וואו.
היא קבוצת ספורט אנשים, עם השווי הגבוה ביותר בעולם. אז נראה לי שהוא עשה פה השקעה נכונה.
השקעה נהדרת, מכפיל לא רע. ממה זה נובע ספציפית, באמת?
המשחקים שלהם, הם שוחקות בצ'ייס סנטר. כל המשחקים סולד אאוט, כל המינויים סולד אאוט. והמצחיק הוא כאילו שאין להם אפילו איזה כוכבת, אין להם איזה כוכבת שכולם מכירים, או איזה שחקנית שגם מי שלא עוקב שמע עליה כלום. הם פשוט בנו שם משהו מ-0, מטורף, הוא לקח מההתחלה אנשים מקצועיים, שכבר עשו דבר או שניים בספורט, וזה בדיוק מה שדיברת, מי שהיום נכנס לזה שם כסף. מרק דייביס קנה את לס וגאס אייסס, לפני 5 שנים, שילם עליהם $2 מיליון. זה הכל, הקבוצה שווה וואו. היום בערך בסביבות $500 מיליון.
גם מכפיל השקעה.
ואתה יודע לא שהוא מה. לא קנה את זה סתם, כי הוא ישר השקיע כסף, הוא בנה מתחם אימונים יוקרתי, הביא את בקי המון, שילם לה $1 מיליון לעונה, היא המאמנת הראשונה אי פעם שקיבלה סכום כזה, לא היה את זה לפני זה. גם הבעלים של ניו יורק, שהם הבעלים של ברוקלין, שקנו את הליברטי לפני 5 או 6 שנים, ישר העבירו את הקבוצה בחזרה להצטדיון, לאולם גדול, שמו כסף. מי שהיום נשים כסף ויבנה מתחמי אימונים וכל המסביב, לא ישרוד שם.
זהו,
אתה,
היה
אתה,
הסיפור.
אתה דרך אגב, אתה כבר רואה את זה, קונטי קצן, זה העונה האחרונה שלה ב-WNBA השנה, הבעלים של הרוקץ קנה אותה $300 מיליון, והוא מעביר אותם ליוסטון ומנסה להקים לתחייה את היוסטון קומץ הגדיות.
כן, לא, כי באמת הזכרת את זה, אני מרגיש כמו פרק של השקעות לעצלנים, קנו קבוצה WNBA ותרוויחו. עד לפני כמה שנים היה את הסיפור שקבוצות, שאחת הקבוצות, אם אני זוכר נכון, הליברטי, כמו שהזכרת בבעלות של משפחת צי, טסה במטוסים פרטיים ונכנסה על ידי הליגה בגלל הסיפור הזה. אז בהסכם החדש, אם אני זוכר נכון, כל הקבוצות כבר יש להם מטוסים פרטיים או משהו כזה, לא?
נכון, עוד מלפני ההסכם החדש, בגדול, כשקלארק נכנסה, יומיים אחרי זה שהיא טסה בטיסה מסחרית וראו שבשדה תעופה יש יותר מדי אנשים שמציקים לה, כל הקבוצות עברו באותו רגע לטיסות פרטיות, עוד לפני שזה הוסדר. דרך אגב, זה גם היה חלק מההפסד הגדול באותה שנה בגלל הטיסות הפרטיות, אבל כן, זה מראה על ההתקדמות. עכשיו זהו, כולם עם טיסות.
אז הזכרת את לס וגאס אייסס, ואם אנחנו מדברים מקצועית, אז שוב, קייטלין קלארק היא אולי השם הכי גדול, הכי נוצץ, אבל ה-MVP של הליגה הזאת בחלק גדול מהשנים האחרונות, והאלופה בסוויפ זאת לס וגאס, אז אני חושב שמקצועית שווה להתחיל את הדיון ממנה. היה שם גם שם, אם זוכר, אנחנו קצת תנועות בקיץ האחרון, ווילסון עדיין ווילסון, ווילסון גם קיבלה חוזה יפה כבר. עדיין הפייבוריטית לאליפות גם בשנה הקרובה?
כן ולא. כי אמרנו את זה גם שנה שעברה, ובאמת הם, ושיצאו לפגרת האולסטאר, הם בכלל לא היו בתמונה של הפלייאוף, הם היו במאזן של 14-14, ואז אחרי האולסטאר, הם יצאו לריצת 16-0, עלו לפלייאוף מהמקום השני, ובסוף זה הסתיים עם אליפות. אני לא חושבת שמישהו דמיין את זה. ווילסון גם לפני זה בכלל לא הייתה במרוץ ל-MVP, אבל הם נתנו שם חצי עונה שני, באמת, מהאגדות, שסופו של דבר הסתיים באליפות. קשה לי לראות את זה קורה עוד פעם, נראה לי שהם סבאות, הם בקושי עשו שינויים בקיץ. הם בקושי עשו שינויים בקיץ, זה די נשאר אותו דבר. וזה גם לא טוב לליגה, לדעתי, אם יקחו אליפות עוד פעם, ואם ווילסון תהיה שוב ה-MVP, כבר היא זכתה ב-4 פעמים ב-MVP, זה הכי הרבה אי פעם, היא עוד לא בת 30. כאילו, וואו. אם יש מישהו שמכתיר אותה כבר בתור הגוט, מקבל את זה לגמרי.
כן.
אי אפשר לעצור אותה, אבל לדעתי השחקניות האחרות מסביבה כבר סבאות. אבל גם אמרתי איזה שנה שעברה, ותראה מה קרה.
Never underestimate the hunger of a champion. אז אם לא לס וגאס, מי כן? מי הפייבוריטיות?
ניו יורק, ליברטי, נראות מעולה, כל עוד עם בריאות, והברכיים של בריאנה סטיוארט יחזיקו.
כל עוד היא בריאה.
מינוס, מה?
כל עוד היא בריאה, סטיוארט.
בריאנה. שכחתי מי אני מדברת.
לא, עד שיש לי דומת משחקי מילים על WNBA, אז זהו.
לגמרי.
סברינה יונסקו.
מינסוטה, מינסוטה תמיד שם, תכף גם השחקנית הטובה שלהם לפי סקולר תחזור, היא עדיין מחלימה מפציעת, תפויה להיות בחודש הבא לחזור. יש להם לדעתי את מי שתהיה רוקי העונה, היא נבחרה במקום השני, אוליביה מיילס. קסם לראות אותה, באמת, אם אתם מביאים כדורסל, תראו אותה. נכון, גם הם קוראים לה אוליביה.
איך קוראים לה?
מה?
איך קוראים לה?
הם קוראים לה אוליביה מג'יק מיילס, כאילו מג'יק ג'ונסון. מאוד מעניינת, תראו אותה, לדעתי אפילו שהיא לא נבחרה מקום ראשון, היא תזכה ברוקי העונה. כמובן אינדיאנה עם קייטלין קלארק, אליה בוסטון וקלסי מיטשל. הייתי שמה שם גם את פיניקס, שהגיעו לגמר שנה שעברה מול וגאס וחטפו סוויפ, ואטלנטה. אולי גם דאלאס עם בקרס.
אוקיי.
זה הטופ 4-5.
טוב, ויש יותר קבוצות לבחור מהן. נסיים עם ירדן גרזון, שלא נבחרה בדראפט, ובסופו של דבר חתמה על חוזה ברוקי, רוקי בפיניקס, אבל אז נפצעה. כמה זה מבאס שהיא לא תהיה בליגה, ומבחינתך, מבחינתנו?
וואי, זה מבאס מאוד, אני כבר דמיינתי, סתם, אני מגזימה, כבר דמיינתי דני אבדיה בבת. לא, אבל זה מבאס מאוד, זה עדיין לא אומר שהיא לא תוכל להגיע לשם בהמשך, כבר היו שחקניות שנדדו בכל מיני ליגות בעולם כמה שנים, ובסוף מצאו את מקומן ב-WNBA, אז הכל יכול להיות. אני באמת מקווה שהיא תגיע, ואם לא היא, אז ששחקנית ישראלית אחרת באיזשהו שלב, תמשיך את שי דורון.
הלוואי.
אמן.
שי דורון עברה עלינו להייטק, אבל עדיין זה.
כן, שמעתי.
אולי יום אחד גם היא תקנה קבוצה בעשרה, לא, עכשיו כבר יהיה בעיה לעשות את המכפילים האלה. בכל מקרה, WNBA בעברית, תעקבו בטוויטר, תעקבו באינסטגרם, יש בעוד מקומות, עוד משהו?
אינסטגרם
אינסטגרם
ובטוויטר. אינסטגרם ובטוויטר כמובן.
כן, אז אם העונה הזאת מעניינת אתכם, באמת עונה מרתקת, שמות גדולים, רייטינג יפה, קבוצות משחקות באולמות NBA, זה נראה אחרת לגמרי, מי שהיה רגיל לליגה הפחות אטרקטיבית של לפני כמה שנים. How things have changed, מיכל קארו, תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו, לעושים NBA בטורבו.
תודה רבה רבה רבה, אני מצטערת שהלייקרס היום יפו, אבל תודה על ההזמנה.
עפנו עם כבוד, עפנו עם כבוד.
יש לך את ה-LA Sparks.
נכון, בדיוק, יש לנו תמיד את אליין ספארקס. ליסה לסלי עדיין משחקת? סתם. אוקיי, עד כאן הפרק היום של עושים NBA בטורבו.
תודה, תודה רבה.
להתראות, ניכל, ביי.